ננו חלל עם נתניאל שול.
אז היום אני מארח את פרופסור מריו דיוויו. עלה לארץ בגיל 5 מרומניה, התחיל דווקא בתור מורה לתיכון בתל אביב. הוא סיים את התואר הראשון שלו במתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים בהצטיינות. שלום לך מריו.
שלום, שלום.
לך עוד הרבה תארים. את התואר השני שלך עשית במכון ויצמן לתיאוריית החלקיקים, והדוקטורט שלך עשית באסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. אז למה עברת בעצם כל כך הרבה מוסדות לאורך השנים?
היית יכול להוסיף עוד אחד, אחר כך הייתי פרופסור בטכניון 10 שנים, אז עברתי כמעט את כל מוסדות ההשכלה בישראל. לא הייתי בבן גוריון, אבל תאמין או לא, עכשיו אני גם פרופסור אורח באוניברסיטת בר אילן, אז באמת אני עברתי את כל המוסד. לא היה לזה סיבות מיוחדות. כשהלכתי לתואר ראשון, אז הלכתי ללמוד מתמטיקה ופיזיקה, ועוד לא היה לי 100% ברור לאיזה כיוון אני אלך. המחלקה למתמטיקה במיוחד באוניברסיטה העברית היא באמת מהחזקות בעולם. זאת אומרת, לא שהמחלקה לפיזיקה היא לא טובה, אבל המחלקה למתמטיקה היא באמת יוצאת דופן בטבעה, אפילו כשמשוויעים לכל העולם. אז זה היה הסיבה העיקרית לתואר הראשון. כשגמרתי תואר ראשון, אז בסוף שנה ב' באוניברסיטה העברית עבדתי במכון ויצמן בקיץ, ועבדתי בקבוצה של חלקיקים אלמנטריים, וזה היה נראה לי מאוד מושך, וזה הסיבה שעברתי למכון ויצמן לעשות שם תואר שני. כשגמרתי תואר שני, הייתה נפילת ירידת שפל מסוים, היה איזה שפל מסוים בחלקיקים אלמנטריים, בגלל שזה היה בין שני דורות של מיצים. בדרך כלל התפתחויות מרעישות בתחום החלקיקים האלמנטריים קרו כל פעם כשהיה מאיץ גדול חדש, ולעומת זאת אסטרופיזיקה בדיוק באותו זמן היה נראה שעולה בקצב מאוד גדול, וזה מה שגרם לזה שעברתי לאסטרופיזיקה תיאורטית, וזה היה חזק אז באוניברסיטת תל אביב, ועברתי לזה. היום באמת החלקים של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה בייחוד, חלקיקים אלמנטריים די הלכו ביחד כבר, אז זה כבר כמעט לא כל כך משנה מאיזה צד הגעת, אתה עושה דברים דומים, וזהו, לכן עברתי את המוסדות האלה. זה שנהייתי פרופסור בטכניון, אחר כך זה היה קשור לעובדה שלפני זה בטכניון לא הייתה קבוצה באסטרופיזיקה, זאת אומרת, היה קבוצה בפיזיקה, אבל לא היה התחום של אסטרופיזיקה, והטכניון אז החליט לפתוח את התחום של אסטרופיזיקה, והוא עשה את זה עם בן אדם אחד בכיר, שהיה פרופסור גיורא שביב, והם רצו גם בן אדם אחד צעיר, שזה הייתי אני. ואז ככה גמרתי בטכניון. התואר פרופסור חבר באוניברסיטת, פרופסור אורח, סליחה, באוניברסיטת בר אילן, ניתן לי רק בשנתיים האחרונות, פשוט אחרי שרשמית פרשתי, אז כמה אוניברסיטאות נתנו לי מין תואר של פרופסור אורח. אני גם מדען אורח של מכון ויצמן, אז כן, וגם של כמה מוסדות בחול, אוניברסיטת נבדה וכך הלאה. זה כבר באמת דברים שכאילו בסוף הקריירה המקצועית שלי.
ב-91 עברת באמת לארצות הברית לעבוד על טלסקופ החלל האבל. איך הגעת לעבוד עליו?
כן, אז טלסקופ החלל האבל שוגר בשנת 90 אמנם. וטוב, בהתחלה הייתה לו תקלה מאוד רצינית עם המראה הראשית. הייתה שם איזו אברציה של המראה, ולקח טיפה זמן לתקן את זה, עוד לא לתקן, אבל למצוא את הדרך איך לתקן את זה, זאת אומרת לחשוב איך אפשר לתקן. ואז ב-91 פשוט מכון טלסקופ החלל שניהל את העבודה המדעית של האבל הציעו לי שם משרה. וטוב, תשמע, אני באסטרופיזיקה והאבל זה היה ברור שבאותו רגע זה כמעט הדבר הכי גדול שיש, אז זה היה הצעה שהיה קשה לסרב לה. אז באמת אני הצטרפתי לפרויקט הזה, והייתי שם 24 שנים.
אז כמה באמת בעבודה שלך על טלסקופ החלל האבל, כמה באמת מזה היה תיאורטי, כמה מזה היה מעשי ממה שלמדת?
אז, טוב, אני תיאורטיקאי, אז אני לא יכול להגיד, אני לא בניתי שום דבר בטלסקופ החלל האבל, לא תיקנתי שום דבר בטלסקופ החלל האבל, כי אני תיאורטיקאי, אני בקושי יודע מאיזה צד של הטלסקופ מסתכלים. אז למרות שכמובן עם האבל לא באמת מסתכלים מאיזשהו צד, כי הטלסקופ נמצא בחלל. אז אני מילאתי תפקידים יותר שבאמת תיאורטיקאי יכול לעשות, זאת אומרת, כאשר הגעתי לשם הייתי ראש הארכיון, זאת אומרת, זה איפה שכל הדאטה מהטלסקופ נצבר ונאסף ואחר כך מגיע למדענים, ואחר כך כל שאר השנים הייתי ראש חטיבת המדע, ואחר כך הייתי ראש המחלקה שעוסקת ב חינוך ובפרסום התוצאות המדעיות וכך הלאה. זאת אומרת, עסקתי בגדול לא בטלסקופ עצמו, אלא במדע שהטלסקופ מייצר.
איזה מחקרים שעשית על האבל הכי עניינו אותך?
טוב, זה קשה קצת לענות על שאלה מהסוג הזה. אני עבדתי במחקר בהרבה תחומים באמת, כמו שאמרת, אז אני אציין כמה תחומים שבהם אני עשיתי עבודות, אבל אני לא יכול להגיד שזה, הם כולם עניינו אותי כמובן. אז בוא נראה, אני למשל עשיתי עבודות, חלק מהעבודות הראשונות שנעשו על מתפרצי קרינת גמא, זה כאלה אובייקטים שקורים כשאו כוכבים מאוד מסיביים קורסים, או כאשר שני עצמים מאוד קומפקטיים, כמו שני כוכבי ניוטרונים, או חור שחור וכוכב ניוטרונים מתנגשים. עשיתי עבודות בתחום הזה. עשיתי הרבה עבודות על סופרנובות, והאבל היה שותף לתגלית שהיקום שלנו מתפשט בתאוצה, זאת אומרת שמהירות ההתפשטות של היקום מאיצה והולכת, והתגלית הזאת נתגלתה לראשונה באמצעות תצפיות על סופרנובות, שזה התפוצצויות כאלה של כוכבים שרואים אותם ממרחקים גדולים ביקום, ואני עשיתי הרבה עבודה תיאורטית על בדיוק על הסוג הזה של ההתפוצצויות של כוכבים. עשיתי לא מעט עבודות על כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, זאת אומרת כוכבי לכת שמסתובבים מסביב לשמשות אחרות, והאבל לא היה אחד המגלים הגדולים של כוכבי לכת כאלה, אבל עשה עבודות חשובות באפיון האטמוספירה של כוכבי לכת כאלה מסביב לשמשות אחרות. אז זה כמה דוגמאות לדברים מהסוג שאני עבדתי עליהם.
אם אני זוכר נכון, אחד המחקרים שעשית היו על חיים חיצוניים.
נכון, נכון, כן. זאת אומרת, אני כתבתי כמה מאמרים על הנושא של הופעת חיים ביקום, וגם המחקרים שלי בנושאים של פלנטות או כוכבי לכת מסביב לשמשות אחרות, גם הם במידה רבה בעצם מתעניינים בנושא של חיים במקומות אחרים. זאת אומרת, למשל, אני עשיתי מחקרים, לדוגמה, רק לאחרונה אנחנו הגשנו מאמר על כאילו התהליכים שהביאו מים לכדור הארץ, בגלל שמים אנחנו חושבים שזה משהו שהוא הכרחי לחיים, אז השאלה היא איך הגיעו רוב המים לכדור הארץ. עד לפני כמה שנים היו כולם בטוחים שהמים הגיעו על ידי פגיעה של אסטרואידים או כוכבי שביט בכדור הארץ שהם הביאו את המים, רק בשנה שעברה פתאום פורסם מאמר שאולי כדור הארץ היה לו הרבה מהמים שיש לו כבר מההתחלה כשהוא נוצר וכך הלאה. אז עשיתי עבודה באמת על פגיעה של אסטרואידים באמת רק עכשיו, הגשנו את זה ממש עכשיו. עשיתי כל מיני עבודות על דברים כמו קו ה... אני לא יודע איך קוראים, סנאוליין, קו השלג, אני יודע, זה כשמסתכלים על מערכת של כוכבי לכת מסביב לאיזשהו כוכב, אז יש איזשהו מרחק מהכוכב המרכזי, שמעבר לו מים הם נמצאים בצורה מוצקה, ופנימה לו לא, והקו הזה הוא חשוב בגלל זה ש... למשל רצועת האסטרואידים היא קורית בערך איפה שנמצא הקו הזה, בגלל שמחוץ לקו הזה אז נוצרים כוכבי לכת יותר מסיביים, כמו למשל צדק במערכת השמש שלנו וכך הלאה. עשיתי עבודות על זה, וגם עשיתי עבודות שהיו קשורות לעובדה שלפחות החיים שאנחנו מכירים הם בנויים על פחמן. אז עשיתי איזה עבודה שחקרה את היווצרות היקום, את היווצרות הפחמן ביקום בכללותו, ומתוך הנחה שיכול להיות שחיים התחילו פחות או יותר כשייצור הפחמן ביקום הגיע לשיא, בהנחה שוב שרוב החיים הם בנויים על פחמן, אז כן, מתי כאילו הופיעו חיים ביקום וכך הלאה. נוסף לזה, ישנו מדען חשוב בשם ברנדון קרטר, שכתב איזה מאמר כבר לפני 30 שנה בערך, שבו היה לו איזה ארגומנט מאוד מתוחכם, שטען שחיים תבוניים הם מאוד מאוד נדירים ביקום, בכלל חיים מסובכים הם מאוד מאוד נדירים ביקום, ושכתוצאה מזה כאילו אין לנו להתפלא אם יתברר שאנחנו החיים המסובכים היחידים, למשל בגלקסיית שביל החלב, הגלקסיה שלנו. אני ככה, המאמר הזה שלו מאוד הדאיג אותי, בגלל זה ש אני ככה קצת התקשיתי להאמין בכל זאת, שבכל הגלקסיה הגדולה הזאת, שהיום אנחנו למשל יודעים שיש בה מיליארדים של פלנטות כמו כדור הארץ, שמסתובבים סביב כוכבים שדומים לשמש שלנו, אנחנו היחידים בתור חיים מסובכים, למרות שזה בהחלט אפשרי, כי אנחנו לא מספיק עדיין יודעים על איך בדיוק חיים מתחילים וכך הלאה, אבל זה בכל זאת היה נראה לי ככה קצת לא צנוע, אם זה המצב שאנחנו היחידים פה. אז אני כתבתי איזה מאמר שלא הראה שקרטר טועה, אבל הראה שלפחות יכול להיות שהוא טועה. אז כן, אז יכול להיות שהוא טועה, ושכן יש חיים מסובכים גם אחרים בגלקסיה שלנו, אבל כאמור, אנחנו עוד לא יודעים, לא גילינו שום חיים.
אלא נמצא אותם.
טוב, אז יש שאלה, כן, איך למצוא חיים פשוטים, ואיך למצוא חיים תבוניים, או חיים יותר מסובכים. אז חיים פשוטים, אני מקווה ש... זאת אומרת, תוך שני עשורים לכל היותר, או שנמצא חיים פשוטים במקומות אחרים, או אם ממש לא נצליח למצוא, אז נוכל לפחות לשים איזה חסמים ברורים על כמה חיים הם נדירים בגלקסיה שלנו. עכשיו, אם יהיה לנו מזל, אז אולי אפילו תוך שנה-שנתיים אנחנו נמצא איזה שהם חיים פשוטים, בגלל זה ש... יש כרגע לוויין שמסתובב שנקרא טס, שהוא הצליח למצוא כוכבי לכת דמוי כדור הארץ שנעים מסביב לכוכב האם שלהם, ולא רק שנעים, המישור הסיבוב שלהם הוא נמצא בקו הראייה שלנו, ככה שמבחינת קו הראייה שלנו הכוכב הלכת עובר לפני כוכב האם שלו. וטלסקופ החלל ג'יימס ווב, שאמור להיות משוגר בסוף אוקטובר השנה, יוכל לאפיין במידה מסוימת את הרכב האטמוספירה של כוכבי הלכת האלה. אמנם יש רק מעטים כאלה שהם יחסית קרובים, ושהוא יוכל לאפיין בצורה יחסית טובה, אבל כשאני אומר יאפיין, להגיד לנו מה הרכב של האטמוספירה הזאת, ואם יש חיים על פני איזשהו כוכב לכת, וכוכב הלכת הוא מספיק ישן, מספיק כן, זקן, אז חיים הם משנים את הרכב האטמוספירה של כוכבי הלכת שלהם, ואז אולי נוכל לומר את זה. ואז אם יהיה לנו מזל גדול, או אם חיים פשוטים הם מאוד נפוצים, והם ישנם כמעט בכל כוכב לכת שיש לו את התנאים המתאימים, אז נוכל אולי תוך שנתיים אפילו לגלות חיים פשוטים. בוא נגיד שזה מאוד אופטימי שזה יהיה המצב, ואז לכן אמרתי שאולי נצטרך לחכות איזה ככה 10-20 שנה כדי לגלות את זה, אבל את זה אין לי צל של ספק שאו שנגלה, או שאמרתי נוכל להגיד, אהה, זה מאוד נדיר, אבל נוכל להגיד את זה באופן כמותי, זאת אומרת, בין כל כוכבי הלכת שיש להם את התנאים המתאימים, יש להם מים זורמים על פני השטח, והם מסתובבים מסביב לכוכב דמוי השמש שלנו וכך הלאה, פחות מאחד ממאה, נניח, נוכל להגיד, יש בו חיים. חיים תבוניים, זה כבר סיפור יותר מסובך, בגלל שחיים תבוניים, אם הם קיימים, יכול להיות שהם מקדימים אותנו מבחינה טכנולוגית במיליארד שנים. ואם הם מקדימים אותנו במיליארד שנים בתור טכנולוגיה, אז אם הם רוצים, אנחנו לעולם לא נגלה אותם. אז פה אנחנו כבר נהיה תלויים בזה, אם החיים האלה הם מעוניינים בכלל שאנחנו נגלה אותם וכך הלאה. יכול להיות שהם בכלל לא חיים ביולוגיים, כי יכול להיות שגם אנחנו, יכול להיות שאבולוציה ביולוגית היא תהליך יחסית קצר, זאת אומרת, היא שלב יחסית קצר באבולוציה, זאת אומרת, יכול להיות שנניח עוד, אתה יודע מה, בוא נגיד לא 100 שנה, אבל בוא נגיד כמה מאות שנים לפחות, אז האוכלוסייה היותר אינטליגנטית על פני כדור הארץ תהפוך להיות אינטליגנציה מלאכות, בינה מלאכותית, כן, ולא אנחנו, ואז גם לגלות אותם זה כבר דורש אמצעי, סוג אחר של אמצעים, יכול להיות שהם בכלל לא נשארים על פני השפה של כוכב הלכת שלהם, אלא מעדיפים להיות בחלל, מה הם בדיוק עושים, ואמצעי הקומוניקציה שלהם קשה לנו לדעת, ובאופן ברור, אם הם רוצים, אז אנחנו כנראה לא נגלה אותם. אז חיים תבוניים, זה יותר קשה להגיד אם אנחנו יכולים לגלות אותם או לא. שוב, אלא אם כן, במקרה חיים הם כל כך נפוצים ביקום, שישנן אוכלוסיות בכל השלבים פחות או יותר, ואז אולי יש גם אוכלוסיות שהן לא, שהן בשלב התפתחותי לא יותר מדי שונה מאיתנו, ואותם אולי אנחנו נצליח לגלות. אז אבל בכל אופן זאת שאלה יותר קשה.
הזכרת באמת את המחקר שלך בסופרנובה, מה זה בעצם סופרנובה?
כן, אז סופרנובות באות בשני סוגים עיקריים, יש קצת עוד כמה סוגים בפנים, אבל שני סוגים עיקריים. סוג אחד נוצר על ידי כוכבים מאוד מסיביים, יותר מסיביים משמונה פעמים מסות השמש שלנו, אבל הם יכולים להיות גם להתחיל עם כוכבים שהם 20 מסות שמש שלנו, פי 20 יותר מסיביים מהשמש שלנו. וכוכבים כאלה כשהם מגיעים לסוף החיים שלהם, אז הליבה שלהם היא קורסת בבת אחת, והיא קורסת עד שהיא מגיעה לצפיפויות אדירות, ואז קורית איזו התפוצצות אדירה, וההתפוצצות הזאת מעיפה את כל המעטפת של הכוכב הזה, שהיא יכולה להיות, כן, אפילו 10-15 מסות שמש, מעיפה את זה לחלל תוך התפוצצות אדירה. אז זה סוג אחד של סופרנובות, וכן, אני גם עבדתי על המנגנונים של ההתפוצצות הזאת, ואנשים עדיין עובדים הרבה על מנגנונים של ההתפוצצות הזאת. מכון ויצמן יש אנשים כמה וכמה שעובדים על זה, וגם הלוויין של מכון ויצמן שותף לו אולטרסאט, יוכל לחקור חלק מהתהליכים שקורים בהתפוצצויות האלה. סוג שני של התפוצצויות סופרנובה זה סוג אחר, שקורה עם כוכבים שאנחנו קוראים להם ננסים לבנים. ננס לבן זה כוכב שיש לו מסה פחות או יותר כמו של השמש שלנו, אבל הוא רק, הגודל שלו הוא בערך כמו של כדור הארץ. אז זאת אומרת, הוא עצם מאוד מאוד צפוף. הוא מסה כמו של השמש, כן, אבל רדיוס רק כמו של כדור הארץ. עכשיו, כוכבים כאלה, או כאשר שני כאלה ננסים לבנים מתנגשים, או כאשר ננס לבן אחד איכשהו מצליח לאסוף על עצמו מסה מאיזשהו בן זוג שלו שהוא כוכב רגיל, אז כשהם מגיעים לאיזה מסה מסוימת, בערך 1.4 פעמים מסת השמש, אז גם כן הכוכב הזה מתפוצץ. אז הסוג הזה של סופרנובות נקרא סופרנובות מטיפוס מספר 1, ואלה שתיארתי קודם של כוכבים מסיביים שמתפוצצים נקראים סופרנובות מטיפוס 2. אז אלה שני הסוגים העיקריים, ועל שניהם אני עבדתי, על שני המנגנונים של הפיצוץ. בשנים האחרונות יותר על סופרנובות מטיפוס מספר 1, אלה שכוללות את הננסים הלבנים, והם אלה גם שהשתמשו בהם כדי לגלות את ההתפשטות המואצת של היקום.
היו לך גם תיאוריות שקושרות את זה בעצם להתפשטות היקום?
להתפשטות היקום, כן, זה מה שאמרתי. זאת אומרת, מה שקורה זה שהסופרנובות האלה מטיפוס מספר 1, אפשר לעשות להם קליברציה טובה. זאת אומרת, אפשר לדעת מה עוצמת ההערה הפנימית שלהם. ואז כשמסתכלים בהם בטלסקופים וכאלה רחוקים, אז אם אנחנו יודעים מה עוצמת ההערה הפנימית שלהם, ואנחנו רואים כמה אור אנחנו מקבלים מהם, אז אפשר לקבוע את המרחק שלהם. עכשיו, אנחנו גם יודעים לקבוע את מהירות ההתפשטות של היקום על ידי זה שבגלל שהיקום מתפשט, אז האור שאנחנו רואים מעצמים רחוקים הוא יותר מוסך לכיוון האדום. זאת אומרת, הגלים כאילו מתפשטים, ואז הצבע של האור כאילו נהיה יותר אדום. אז אנחנו יכולים, אם אנחנו יכולים למדוד גם את מהירות ההתפשטות וגם את המרחק, אז אנחנו יכולים לקבוע למשל את גיל היקום, כמה זמן ההתפשטות לקחה. וגם על ידי זה שאנחנו מסתכלים על היקום בזמן מסוים ועל היקום בזמן אחר, אז אנחנו ככה, אסטרונומים גילו שההתפשטות של היקום מאיצה והולכת. זאת אומרת, היקום לא רק מתפשט, אלא מתפשט במהירות הולכת וגדלה.
היו גם תיאוריות על סוף היקום, מה דעתך עליהם?
כן, אז ישנן מספר אפשרויות לסוף היקום, אבל אנחנו לא ממש יודעים איזה מהם הנכונה, אבל יש אפשרות אחת שבוא נגיד בהתאם לתצפיות כרגע זה נראה הכי סביר. אז כאמור, היקום היום מתפשט בקצב הולך וגדל. עכשיו, השאלה היא מה זה מה שדוחף את ההתפשטות הזאת לקצב הולך וגדל? ומה שדוחף את ההתפשטות לקצב הולך וגדל זה מה שאנחנו קוראים לו אנרגיה אפלה היום. אנרגיה אפלה זה מין אנרגיה שממלאת באופן אחיד פחות או יותר את כל היקום, והיא איכשהו גורמת ללחץ שלילי ולמין, במקום כוח גרביטציה שמושך, היא גורמת לכוח, זה מתורת היחסות הכללית של איינשטיין, היא גורמת לכוח דחייה. זאת אומרת, היא פועלת בתור כוח דחייה במקום כוח משיכה. והדחייה הזאת היא שגורמת ליקום להתפשט בקצב הולך וגדל. עכשיו, אם האנרגיה האפלה הזאת היא באמת, כמו שהתצפיות כרגע קונסיסטנטיות עם זה, היא באמת משהו קבוע, זאת אומרת, הצפיפות שקשורה איתה היא קבועה, אז היקום פשוט יעיץ וילך, ואז הסוף של היקום שלנו הוא יהיה סוף קר, יהיה מוות קר. זאת אומרת, הכל ימשיך להאיץ ולהאיץ ולהאיץ, בעוד בערך 2 ביליון שנים או משהו כזה, אם מישהו עוד נמצא בגלקסיית שביל החלב, יותר לא יראה שום גלקסיות אחרות, והכל ככה בסופו של דבר הזה, גם החלקיקים האלמנטריים, התחזית היא שהם בסופו של דבר התפרקו כולם, והיקום באמת יגמור בתור סוף מאוד מאוד קר. עכשיו, ישנן אפשרויות שזה יותר מסובך מזה, ושהאנרגיה האפלה הזאת, למשל, היא גדלה עם הזמן, לדוגמה. אם זה יקרה, אז המצב יהיה עוד יותר גרוע. אנחנו נקבל מה שנקרא the big rip. זאת אומרת, גם גלקסיות יקראו, אפילו אטומים יקראו, אפילו גרעיני האטום יקראו, הכל יקרה בסופו של דבר על ידי כוח הדחייה הולך וגדל הזה, וזה גם ייגמר בתור יקום קר, אבל בצורה עוד יותר דרמטית. לעומת זאת, אם יתברר שהאנרגיה האפלה הזאת היא בעצם יכולה להשתנות, ופתאום היא תהפוך לא לכוח דחייה, אלא לכוח משיכה, אז היקום יכול לקרוס חזרה כולו, והוא יגמור, זאת אומרת, הוא יעבור איזה מין ביג קרנץ' כזה, שהכל, כן, כמו שהיה המפץ הגדול, הכל יצטופף חזרה וזה. כאמור, התצפיות נכון להיום, הכי קונסיסטנטיות עם הסיפור הזה של מוות קר, שבו הגלקסיות עצמן לא נקראות, רק המרחק בין גלקסיות גדל והולך, לא נראה יותר גלקסיות אחרות, אבל בסופו של דבר הכל ייגמר בכל זאת במוות.
בואו נדבר על הספרים שלך, כתבת המון מאמרים לאורך השנים, אבל הספר הפופולרי הראשון שלך היה היקום המאיץ בשנת 2000. למה בעצם התחלת לכתוב אותם?
כן, אז בכל מהלך החיים המקצועיים שלי, אני תמיד נתתי הרבה הרצאות, כתבתי פה ושם מאמרים פופולריים, נוסף למאמרים המקצועיים המדעיים שכתבתי, וברגע מסוים חשבתי, רגע, אני נותן הרצאות וזה וזה, אבל בסופו של דבר, לכמה אנשים זה מגיע, אני הרי יכול לתת מספר סופי של הרצאות, ובכל הרצאה לא יכולים להיכנס כל כך הרבה אנשים, אולי אני אכתוב ספר. אז כתבתי את הספר באמת היקום המאיץ, שזה נכתב שנתיים אחרי שהתגלתה העובדה שההתפשטות של היקום הוא מאיץ, אבל הספר היה קצת יותר מאשר על היקום המאיץ, הוא דיבר קצת על איזה תיאוריות פיזיקליות אנחנו רואים אותן בתור יפות, ואיזה לא, וכך הלאה וזה. וזה הופיע באמת בשנת 2000, אבל הספר ההוא לא תורגם לעברית אף פעם, כי אז, טוב, זה היה הספר הראשון שלי, עוד לא הייתי כל כך מוכר, אז אותו לא תרגמו לעברית. אחרי זה כתבתי עוד 6 ספרים, וכל השאר השישה כן תורגמו לעברית.
אז מה בעצם האתגר הכי גדול בלפשט דברים מורכבים?
אז תראה, זה אתגר רציני, זאת אומרת, גם להסביר פיזיקה מסובכת, וגם כשכתבתי את היקום המאיץ, אז בעצם זה היה, זאת אומרת, לקחתי את העבודה שאני עושה יום-יום, ופשוט ניסיתי לכתוב אותה באופן פופולרי. אבל מה שגיליתי תוך כדי הכתיבה, זה שבסופו של דבר, זה לא עד כדי כך משך אותי, מבחינה זאת, שאני עדיין, ככה, בנשמה, בעיקר חוקר. אז אני רוצה לחקור דברים חדשים, אפילו אם אני כותב ספר פופולרי. והספר ההוא היה פשוט, לא הייתי צריך לעשות הרבה מחקר נוסף, פשוט לקחתי את מה שאני עושה כל יום בעבודה וכתבתי את זה באופן פופולר. אז בכל הספרים האחרים שכתבתי, כל 6 האחרים, כתבתי אותם שהם יהיו ככה שהם לא יהיו בדיוק על מה שאני עושה בעבודה היומיומית, כדי שאני אצטרך גם לעשות מחקר לא מעט כדי לכתוב את הספר. אז למשל 3 הספרים הבאים שכתבתי, שבשמות שלהם בעברית נקראו חיתוך הזהב, שפת הסימטריה, והאם אלוהים הוא מתמטיקאי, הם היו בכלל ספרים על מתמטיקה. כי אני תמיד מאוד אהבתי מתמטיקה, כן, גם עשיתי תואר ראשון, כן, במתמטיקה. אז בחרתי נושאים מתמטיים, בגלל שאני לא עובד כמתמטיקאי, אני עובד כאסטרופיזיקאי, זאת אומרת, אני משתמש במתמטיקה, אבל אני לא עובד כמתמטיקאי. אז הייתי צריך לעשות הרבה מחקר במתמטיקה כדי לכתוב את הספרים האלה, ומאוד נהניתי מהמחקר. אז חיתוך הזהב זה, כל הספר הוא על מספר אחד, שנקרא חיתוך הזהב, שזה 1.618 וכך הלאה, זה מספר מעניין, כי הוא מופיע גם בכל מיני תופעות פיזיקליות, הוא גם מופיע באומנות, מופיע בכבישים בטבע, בסידור אלים של פרחים ודברים כאלה. אז זה היה הספר הזה. אחריו הספר שפת הסימטריה היה על ענף של מתמטיקה שנקרא תורת החבורות, שזה אחד הענפים היותר מופשטים של מתמטיקה, אבל באמת תורת החבורות הזאת היא השפה המתמטית של כל מה שאנחנו קוראים סימטריה בעולם. זאת אומרת, בין אם זה סימטריה, כן, דו צדדית כזאת, שאנחנו מכירים מחיי יום יום, בין אם זה סימטריה שמתבטאת בחלקיקים אלמנטריים, תת אטומיים, כל הסימטריות שאנחנו מכירים, מתארים אותם על ידי תורת החבורות, אז כתבתי ספר על הענף המתמטי הזה, ועל הדמויות המרתקות שפעלו לגילוי השפה המתמטית הזאת. בפרט מתמטיקאי בשם נילס הנריק אבל, שהיה נורווגי, ומתמטיקאי צרפתי בשם אבריסט גלואה, שגילו את הדברים האלה. הספר שבא אחריו, האם אלוהים הוא מתמטיקאי, היה גם על מתמטיקה, אבל הוא היה על משהו אחר, הוא היה על השאלה איך זה שהמתמטיקה מאפשרת לנו לתאר את כל התופעות היסודיות של היקום. מה זה שנותן למתמטיקה את הכוחות האלה, שאפשר להסביר את הכוחות היסודיים, את החלקיקים היסודיים של היקום באמצעות מתמטיקה. זה היה הספר הזה. אחרי זה כתבתי את הספר שגיאות גאוניות, שבו הייתי צריך לעסוק בכמה נושאים, זאת אומרת בחרתי 5 מדענים גדולים, ממש גדולים, וכל אחד מהם איזה שגיאה מאוד רצינית שהוא עשה, ודנתי בשגיאות האלה ומה התפקיד של שגיאות במחקר מדעי. המדענים היו אנשים כמו צ'רלס דרווין, כמו אלברט איינשטיין, ואנשים מהסדר גודל הזה, ליינוס פולינג, שהוא בעל 2 פרסי נובל. אז בשביל הספר הזה הייתי צריך לעשות הרבה מחקר בביולוגיה במקרה של דרווין, בכימיה במקרה של ליינוס פולינג, וכך הלאה. אחרי זה כתבתי ספר שהיה ממש שונה מכל הספרים האחרים. פשוט, אני איש מאוד סקרן, תמיד הייתי סקרן, תמיד הייתי סקרן לא רק ביחס למדע, אלא גם ביחס לאומנות, דברים אחרים וזה. נהייתי סקרן ביחס לסקרנות עצמה. אז ביליתי בערך 5 שנים בניסיון לקרוא את כל המחקרים שנעשו בפסיכולוגיה ובחקר המוח בנושא של סקרנות אנושית. ואז כתבתי את הספר שנקרא למה, מסע בעקבות הסקרנות האנושית, שבו סיכמתי את כל מה שלמדתי בתחום הזה. טוב, והספר האחרון, שהוא ספר שיוצא ממש בימים אלה, כשאנחנו עכשיו מדברים, הספרים יתחילו להגיע לחנויות, ממש עכשיו. וזאת, הספר יצא באנגלית בארצות הברית לפני שנה, אבל עכשיו הוא יוצא בעברית, התרגום העברי שלו, והוא נקרא גלילאו ומכחישי המדע.
אז רגע לפני שנגיע לספר הנוכחי שלך, אתה התחלת מדברים מאוד גדולים, התרחבות היקום, ואז אתה מגיע לדברים נורא קטנים בספר שלך. יש איזשהו בעצם סדר כרונולוגי, או שככה זה יצא?
לא, זה לא סדר כרונולוגי, לא הייתה כוונה של סדר כרונולוגי. כן, לפעמים ספר אחד הוליד את השני באיזשהו אופן, כן? למשל, כשכתבתי את הספר על היקום המאיץ, אז דנתי בעניין של תיאוריות יפות או לא יפות וכך הלאה, והזכרתי את חיתוך הזהב בתור משהו באומנות שבו משתמשים במתמטיקה גם כדי להגדיר יופי, ולכן כתבתי את חיתוך הזהב. אחרי שכתבתי את חיתוך הזהב, אז כן, דנתי בעניין של איך זה שמתמטיקה קורית בטבע בכל כך הרבה דברים, וזה קצת הוליד את האם אלוהים הוא מתמטיקאי. שגיאות גאוניות לא היה במיוחד קשור לספרים האלה, ולמה? הוא היה בסדר על סקרנות, שכל הספרים הביאו סקרנות, אבל לא היה גם כן קשור ישירות לספרים. טוב, אני אחזור לרגע לספר האחרון שנקרא גלילאו מכחישי המדע. אז טוב, גלילאו גלילי הוא אחד כמובן המדענים הדגולים בכל הזמנים, ולא רק זה, הוא אחד מאבות האסטרונומיה והאסטרופיזיקה המודרנית, ואני בתור אסטרופיזיקאי תמיד מצאתי את הדמות שלו בתור דמות ממש מרתקת, ותוך דקטיבת הספר גם גיליתי כמה עוד יותר מרתק הוא מאשר חשבתי. אבל לא רק זה, תשים לב שקראתי לספר גלילאו מכחישי המדע, בגלל שאני גיליתי שאני מאוד מאוד מודאג מהתופעה של הכחשת מדע, שאנחנו עדים לה עדיין לצערי בימינו. ראינו את זה למשל בארצות הברית בנושא של המגפת קורונה הנוכחי, כשנעשו ניסיונות רציניים להכחיש את המדע שקשור למגפה הזאת. וגם אנחנו עדיין מגלים את זה בהרבה מדינות, למשל בנושא של שינוי האקלים, כן, והתחממות כדור הארץ, ששוב, המשטר הקודם בארצות הברית לגמרי התכחש לו, המשטר הנוכחי למזלנו מתחיל להתייחס יותר ברצינות, אבל עדיין באופן כללי לא מתייחסים מספיק ברצינות לבעיות שקשורות עם זה. אז יש לנו פה מצב שאפילו כשזה נוגע לחיי אדם, כמו בנושא של המגפה, או בכלל לעתיד של הביוספירה של כדור הארץ, פתאום אנחנו נתקלים בהכחשת מדע רצינית, וכמובן גלילאו נתקל בזה לפני 400 שנה גם. אז זהו, אז הספר הזה הוא מצד אחד ביוגרפיה חדשה של גלילאו, שכאמור דמות סופר מרתקת, ומצד שני, באמת עם עין כל הזמן על הנושא של הכחשת מדע באופן כללי, שהיא נושא שמדאיג אותי היום.
אז איך בעצם אתה מסביר שיש הכחשת מדע למרות כל הטכנולוגיה המתקדמת שיש לנו היום?
כן, אבל כשאתה חושב על זה, אז בסופו של דבר האנשים שעוסקים בטכנולוגיה הם מהווים אחוז לא יותר מדי גדול של האוכלוסייה הכוללת, ויש הרבה חוגים גם, כן, שלצערנו, למרות כל הטכנולוגיה, איכשהו ממשיכים בתהליכים מהסוג הזה. הכחשת המדע שאנחנו רואים היום, היא לא תמיד זהה להכחשת המדע שראינו בזמן גלילאו. בזמן גלילאו, הסיבה העיקרית הייתה פירוש מילולי של כתבי הקודש ומתישהו מתנגש עם גילויים מדעיים. שוב, לא, תשים לב למה שאמרתי, אני לא מדבר על דת ומדע. גלילאו היה איש דתי בעצמו, הקונפליקט לא היה בין דת ומדע, הקונפליקט היה בין פירוש מילולי של כתבי הקודש לעומת גילויים מדעיים. והיום יש לנו גם קצת מזה, כן? אבל היום זה לא הסיבה העיקרית. היום הסיבה העיקרית, למשל, נניח להכחשת מדע בנושא של האקלים וכך הלאה, זה סיבות פוליטיות, סיבות כלכליות, סיבות של אי רצון לשנות אורח חיים וכך הלאה. אז הסיבות הן אחרות, אבל התוצאות הן לא פחות מסוכנות ומדאיגות אפילו יותר מאשר מה שהיה בזמן גלילאו.
אז באמת דיברנו מקודם על חיים חיצוניים, מה לגבי חיים חיצוניים בתוך מערכת השמש?
כן, נכון, חיים מחוץ לכדור הארץ במערכת השמש זה כמובן מעניין, בגלל שאת אלה אנחנו יכולים לחקור בצורה הישירה ביותר. אז אתה ודאי יודע שהמחקרים הכי חזקים בשלב זה נעשים ביחס לכוכב הלכת מאדים. אז על מאדים כבר הנחתנו כמה וכמה חלליות, אחת לאחרונה, כן, פרסווירנס רק לא מזמן, ושכבר התחיל לעשות כל מיני ניסויים. הרעיון הוא שמאדים באמת, המחשבה היא, מכיוון שרואים שעל פני מאדים בוודאי זרמו מים בעבר, ויכול להיות שיש אפילו תקופות היום שעדיין יש מים זורמים על מאדים, אז יש סיכויים, הייתי אומר, לא קטנים במיוחד, שהיו חיים על מאדים, אולי אין היום, אבל שהיו חיים על מאדים בתקופות קודמות, והתקווה היא שהחלליות האלה שכבר נחתו, ואולי בסופו של דבר כן אנשים גם שינחתו על מאדים, יוכלו לגלות סימנים של החיים האלה שהיו בעבר. וזה יהיה מאוד מאוד מעניין, בגלל זה שלדוגמה, אם אנחנו נראה שהחיים על מאדים, חיי העבר על מאדים, הם מאוד דומים לחיים על פני כדור הארץ, זאת אומרת, הם מבוססים על אותם העקרונות, כן, הם מבוססים נניח על DNA, RNA, דברים כאלה, ואז ייתכן שכדור הארץ ומאדים בעצם החליפו ביניהם חיים, כן, על ידי, אנחנו יודעים למשל שסלעים לפעמים מתרוממים ממאדים ומצליחים להגיע לכדור הארץ. סלעים מכדור הארץ יותר קשה להם להגיע למאדים בגלל שהגרביטציה פה יותר חזקה, אבל בכל זאת זה קורה. אז זה לא בלתי אפשרי. אז אם נגלה שהחיים הם דומים, אז אולי זה חיים שבעצם התחילו מאותו המקור. אבל אם למשל נגלה איזושהי צורת חיים על פני מאדים, שהמקור הראשוני שלה הוא שונה משל כדור הארץ, אז זה יהיה מדהים, בגלל שזה יאמר שחיים יכולים להתחיל בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות ביקום, ואז זה יכול להיות שגם כן על כוכבי הלכת האחרים האלה, שעל מסביב לשמשות אחרות, יש חיים מסוג אחר לגמרי מהסוג שאנחנו מכירים. אז זה בעניין מאדים. עכשיו יש גם, אולי שמעת שלאחרונה הייתה איזה תגלית באטמוספירה של נוגה, שטענו שנמצא שם פוספין, על פני כדור הארץ מיוצר על ידי תהליכי חיים. אני חייב לומר שתצפיות יותר חדשות של הנושא הזה, בוא נגיד שכעת אני כבר לא משוכנע שאומנם הם גילו פוספין על פני נוגה. וגם אפילו אם יתברר שכן גילו, אז בהחלט ייתכן שישנם גם תהליכים לא של חיים שמייצרים את זה. אז לכן בוא נגיד שנוגה זה לא מועמד חזק לחיים. מדברים גם על אפשרות של חיים באוקיינוסים שנמצאים מתחת לפני השטח, בלוויינים של צדק ושל שבתאי. במיוחד במקרה של צדק זה הלוויין אירופה, או אירופה. במקרה של שבתאי יש לוויין שנקרא, זאת אומרת ירח אני מתכוון, כן, כשאני אומר לוויין, שנקרא אנסלדוס. לשני הלוויינים האלה, מתחת לשכבה ומולד של קרח, ישנם מים, ישנם שם אוקיינוסים. עכשיו, החיים, לא ברור שזה היה קל להם להתחיל שם, כנראה שזה היה קשה, אבל שוב פעם, כפי שאמרתי שסלע יכול להגיע ממאדים לכדור הארץ, סלע עם חיים שהיו פעם על מאדים, יכול גם עקרונית להגיע לאחד מהירחים של צדק, כן. זה לא קל, אבל זה אפשרי. ואז יכול להיות שבמים האלה שם, יכול להיות שמשהו יכול היה לקרות. אז לכן שני הירחים האלה, אנצלדוס ואופה, נמצאים בהחלט ברשימה שננסה לחקור בעתיד. כמובן לחקור דרך השכבה האדירה של הקרח שיש שם, לחפור דרך זה, זה יהיה מאוד קשה, אבל בשני המקרים ישנם סדקים בקרח שמהם יוצאים כל מיני עדים כאלה, וניתן יהיה אולי לשלוח כזה מין לוויין שיוכל לעבור דרך העדים האלה ולאסוף חומר ולראות מה יש בהם. אז בכל אופן, המחקר של חיים במערכת השמש בהחלט הולך לקרות גם כן בעתיד הלא יותר מדי.
אז אנחנו באמת מתקרבים לסיום. איפה בעצם ניתן למצוא את הספרים שלך בארץ?
אני מקווה שבכל חנות ספרים הם נמצאים, זאת אומרת, לא יודע, אני מכיר את החנויות העיקריות, אני יודע, סטימצקי, צומת ספרים, אני חושב שהספרים שלי נמצאים בכל החנויות האלה, ואם הם במקרה, אתה יודע, נגמר, לא נמצאים, אני בטוח שהם יכולים להזמין אותם לכל אדם. אנשים שקוראים אנגלית יכולים להזמין את הספרים גם ממקומות בחול. אני מאחל שאני לא יודע אם בישראל אנשים מזמינים הרבה מאמזון האמריקאי, אולי מאמזון הבריטי, amazon.co.uk, זה ניתן, אני בטוח שזה ניתן לביצוע. כאמור, הספרים בעברית אמורים להיות בכל חנויות הספרים בארץ.
יש לך המלצות גם לספרים שהם לא שלך בנושאים שדיברנו עליהם?
יש ספרים טובים בכל הנושאים האלה, בלי שום ספק. אני לאחרונה התבקשתי על ידי איזשהו אתר להמליץ על 5 ספרים במדע, מתמטיקה ופילוסופיה, ואני רשמתי שם כמה המלצות, זאת אומרת על 5 ספרים, המלצתי על 5 ספרים, רובם דווקא לא ספרים חדשים, אבל פשוט ספרים שנכנסו לקלאסיקה לטעמי, כן, הספר קוסמוס של קארל סייגן, למשל, בפירוש בקלאסיקה של חקר החלל, למרות שהוא ספר כבר יחסית ישן, אבל בהחלט מומלץ. בפילוסופיה אני המלצתי על... זאת אומרת, יש ספר אחד שהוא בין מתמטיקה, מדעי המחשב ופילוסופיה, נקרא גדל אשר בח, ספר של דאגלס הופשטטר, באמת ספר מרשים מאוד. אני המלצתי בפילוסופיה נטו על ספר של ברטרנד ראסל, על הפילוסופיה המערבית. זה ספר באמת מרשים מבחינה זאת שבספר של, טוב, הוא לא דק, הוא איזה 700 עמודים, אבל הוא... 700 עמודים זה לא הרבה בשביל לתת תיאוריה של, לתת תיאור של כל ההיסטוריה של הפילוסופיה, וראסל עשה את זה באמת בהצלחה רבה. אני המלצתי על ספר אחד שהוא על ספר על חיים של מתמטיקאים וקצת על התיאוריות שלהם, של E.T. בל, אז המלצתי גם על זה. ואני כרגע לא זוכר, כבר אמרתי 5 או 4, אני לא זוכר כעת, בכל אופן 5 ספרים שאני המלצתי.
אז בדרך כלל אנחנו רק מסיימים כאן עם שיר, מה השיר שלך?
שיר, אני לא יודע, לא ביקשת ממני לבחור שיר, אבל פעם הוול סטריט ג'ורנל שאל אותי אם יש לי איזה שיר שככה בהיסטוריה שלי עשה משהו, אז אמרתי לו שכשאני התחתנתי, אז אשתי ואני מאוד אהבנו שיר מאוד מאוד ישן של הפלטרס, שנקרא Only You. ספר, שיר מאוד ישן, אני חושב שנות ה-50 אולי במקור, וכך הלאה, זה כן, ככה, זה מה שקופץ לי לראש, כרגע בתור שיר אהוב, אבל אני באמת אוהב הרבה מוזיקה, גם קלאסית וגם מודרנית, אז לא חושב שיש בעיה למצוא שירים טובים, אבל ככה, השיר אהוב, בוא נגיד, מילא איזה תפקיד בהיסטוריה שלי.
עד כאן הנוחלל, אתם מוזמנים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות, בגוגל, בספוטיפיי, או במה שאתם מזינים. המליצו לחבר או לחברה על הפודקאסט, זה יעזור לנו מאוד. תודה רבה. אני הייתי נתניה שולקין.